פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב, שני שמח.
אהלן, מה המצב?
בסדר גמור, איך אתה?
אני מצוין.
אנחנו חוגגים היום יום הולדת 50, יום הולדת פרק 50 שלנו.
וואו, אז אנחנו צריכים לצאת לשייט, אז יאללה בוא נסגור את הפודקאסט ונלך לשוט איפשהו.
במזג האוויר הזה אולי עדיף שנקליט במקום.
טוב, שכנעת אותי.
אומרים שמחר זה היום הכי גשום של השנה עד כה. אם עד שלא הייתה תחרות, אבל היו כמה כאלה בכל זאת.
בוא נראה מה קורה. אני רוצה היום, כפרק 50, לעשות סיכום של 50 פרקים.
סיכום עד כאן.
סיכום עד כאן. ואני רוצה שנדבר על הדברים המרכזיים שאנחנו דנו בהם, נדון בהם, ואני חושב שאם אני מסכם את הפרויקט הזה, שהוא פרויקט מאוד משמעותי, כי אנחנו נותנים פה בסיס ידע רחב, ואני מופתע שגם חברים שלי שהם לא הייטקיסטים מקשיבים לזה.
זה שהם לא הייטקיסטים מילא, זה שהם לא מטפלים, זה...
סליחה, שהם הייטקיסטים ולא מטפלים, סליחה. אז אני עכשיו, יש לי חברים הייטקיסטים שאני אספר להם שאני עושה פודקאסט והם מתחילים להקשיב לזה, ואני קורא פידבקים ממש טובים מהם. ולכן אני בטוח שהמאגר הידע הזה, המטען הזה שאנחנו חולקים עם הציבור, זה דבר מאוד 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 משמעותי. עכשיו, אני רוצה שאנחנו, בגלל שאנחנו בעצם ברנסיאנים, ואנחנו בעצם מתעתדים ללמד את הציבור את הכלים הנפלאים האלה, אז אני רוצה לחזור על העקרונות הבסיסיים בפרק 50. אני חושב שהכלי הכי חשוב והכי משמעותי שאני מחזיק בו, זה עקרונות התקשורת היעילה, זה האמפתיה. ובסופו של דבר, השיח האמפתי, השיח הרגשי, שהוא מאוד 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 לא פשוט לנו לעשות מכל מיני סיבות, בגלל שהאגו שלנו מפריע לנו, מפריע לנו להקשיב לצד השני. והנה, אפילו אתמול בקבוצת ההדרכה שעשיתי עם הבנות המקסימות, שאנחנו עובדים על זה כמה פעמים כבר, וגם לי זה קורה דרך אגב, שאני מדגים, אני פשוט לא מקשיב. המטופל בא ואומר, יש לי עניין עם המטופלת, יש לי עניין עם אבא שלי, אבא שלי קשה, אבא שלי שופט, אבא שלי... עכשיו, המטופלת באותו רגע בכלל לא קלטה את הדבר הזה.
המטפלת, כן.
המטפלת, סליחה, אני מתרגש אחרי 50 פרקים. המטפלת פספסה פרט, וזה לא נכנס אפילו תוך המערכת, כי הייתה עסוקה בלתכנן מה היא תגיד. היא לא שמה לרגע את האגו שלה בצד ואת מה היא צריכה להגיד, ופשוט הקשיבה והייתה נטו בשביל המטופלת. ולכן השיח האמפתי האמיתי הוא לא, אני כמטפל בכלל, אני שלי, האגו שלי לא שם. אני מקשיב, אני חוזר על מילים שמטופל, אני שואל אותו שאלות על המילים שלו, אני משקף לו את הרגע שלו, הדבר אחד שמותר לו להגיד, שאני חייב להגיד, זה את הרגע שלי שקורה באותו רגע, לגבי משהו שהוא אמר או הרגיש. ולכן, ברגע שאנחנו לגמרי מבטרים על מה אני צריך להגיד לו, ואני חייב לצאת טוב מה שאני אומר לו, ואני אחראי על הטיפול שלו, ואני... אם אני אגיד זה לא נכון, יקרה משהו, והחרדה שלו מפחידה אותי, אז השיח נהיה לא אמפתי, כי אנחנו לא מצליחים להקשיב. ואם לא נקשיב למטופל, אז לא נדע, כי דרך אגב, יש לי סוד גלוי, המידע נמצא אצל המטופל, לא אצל המטפל. הוא יודע מה הוא חשב, מה הוא הרגיש, מה הוא צריך, מה הוא רוצה, מה הוא מוכן. בסדר?
אני כל כך מצטרף למה שאתה אומר. אני א', מאוד מאוד אוהב אצל ברנס, יש דבר אחד שאני מאוד, הרבה דברים בהקשר הזה, שאני מאוד אוהב אצל ברנס, ואחד שלא. הדבר שאני מאוד אוהב זה שבעצם לאותם עקרונות הוא קורא, חוץ מהשם The Five Secrets, שזה מה שאני לא אוהב, כי הרי אנחנו הולכים ומלמדים את כל מי שמוכן ללמוד, אז זה לא כזה סיקרט, אבל הוא קורא לחמשת עקרונות האמפתיה, חמשת עקרונות לתקשורת אפקטיבית, ואני חושב שזה הבסיס. כי כדי להיות בתקשורת אפקטיבית עם האחר, בצורה יעילה באמת, כדאי מאוד להשתמש בעקרונות האלה. אני מאוד מאוד אוהב את התפיסה הזאת, שסבבה, זה עקרונות האמפתיה, אבל אלה העקרונות לתקשורת אפקטיבית. אני לא אוהב את השם סיקרטס, כי אנחנו מאוד משתדלים שזה לא יהיה סיקרט. הדבר היותר חשוב שרציתי להגיד לך, להגיד כאן בהקשר הזה, כדי שזה יקרה, ברנס מדבר על זה שצריך להרוג את האגו, ואני אומר, העיקרון הכי חשוב זה לאן אתה מפנה את הקשב. אם אתה מפנה את הקשב פנימה, אין לך סיכוי, אתה עסוק במה להגיד תכף. רציתי להגיד משהו, אני לא רוצה לקטוע אותו, אז אני משפלל את המשפט שרציתי להגיד, אני איבדתי קשב אליך. הטיית הקשב החוצה במקום פנימה, זה הבסיס לתקשורת אפקטיבית, להיות מסוגל להשתמש בחמשת העקרונות.
וזה מדהים שמה שאתה אומר. עכשיו, בגלל שיש לנו קשב אוטומטי, יש לנו מחשבות אוטומטיות שליליות, אז לפעמים הקשב אפילו נגנב לנו. ופה המאמץ היא להיות מודע לזה ולהחזיר את הקשב הרצוני למטופל. עכשיו, יש פה רגע שמאוד עוזר לנו לזה. זה אהבה. זה רגע שאנחנו מרגישים אהבה למטופל, ובאמת אנחנו אוהבים אותו, אז אנחנו גם נוכל להקשיב לו בצורה הרבה יותר יעילה, ואז חלק מאותם רעשים שיש לנו לגבי עצמנו, איך הוא רואה אותי, מה הוא חושב עליי, מה, וזה נכון שכי כל אחד מאיתנו, גם המטפלים הסופר ותיקים, כמוני, כמוך גיל, שאין פעם שמטופל לא יבוא עם איזשהו דבר שאני קצת נבהל, כי אני מרגיש שלא בטוח שאני יודע לעזור, לא בטוח שיש את הכלים, כי זה נורא מורכב. לא פעם הוא גם מציף אותי, והוא בא עם מיליון דברים, ולכן, אם אני נתרכז רגע בבהלה שלי עצמי, ובאותה מחשבה שרצה לי שאני לא מצליח לעזור לו, והוא תכף יכעס עליי, אז אני נתקע, ואני לא יכול להקשיב לו. עכשיו, אם אני לא הקשבתי לו, אז איבדנו זמן טיפול שיורד לדמיון. ולכן, אני עצם לוודא שאני הקשב בחוץ. עכשיו, הטכניקה מספר 2 של ברנס, שהוא גאון, של לחזור אחרי המילים של המרכזיות של המטופל, אני רושם וחוזר אחרי המילים המרכזיות שלו. רושם וחוזר אחרי המילים המרכזיות שלו, זה טכניקה נפלאה, כי זה שומר את הקשב במילים של המטופל, כי אני רוצה להקשיב למילים, והקשב שלי נמצא, עקרון 2, להסתכל בעיניים, לשמוע באוזניים, מה המטופל, איזה רגש המטופל מרגיש, מה הוא אומר, או מה הוא משדר. עכשיו, אם אני יודע שהתפקיד שלי הוא לשקף, והאינפוט היחידי, שזה כל כך 3, שאני יכול להביא לחדר, זה הרגש האמיתי שלי, רגש קל לי, הוא קופץ לי. הוא לא, הוא קופץ לי. אז אני מסודר, כי אני יודע היום, ומאמין בזה, וזה נורא נורא קשה, שכל רגש, בגלל זה ברנס אומר, תעשו את זה אוטומטית, אפילו, אל תחשבו. כי אם אני אתחיל לחשוב, איבדתי קשב למטופל, כי התחלתי לחשוב מה להגיד, מה לא להגיד. ואני יודע שעכשיו הרגש שלי לא מתאים אותי, ואם המטופל מכיס אותי, או אם המטופל מציף אותי, או אם אני נורא מודאג ממה שהמטופל אומר, עצם זה שאמרתי למטופל, אחרי ששיקפתי לו את הרגש שלו, ואת המחשבות שלו, את אותו רגש שלי, מייצר כרגע את החיבור האמפתי, כי אני אומר לו, וואו, אני טיפה ללחוץ עכשיו, ואני גם ארים את הידיים דרך אגב שמציפים אותי, כי אני מרגיש נורא נורא מוצף, ונורא קשה לי כרגע.
זה החוכמה להיות אותנטי.
כן, אני לא אגיד נורא, כי קשה לי כרגע, או מעט קשה לי כרגע, נורא ילחיץ. ואז למרות שהשפת גוף שלי תהיה חירומית, וזה בסדר, ואז הוא יעית, הוא יתחשב בי, אז בוא ניקח גרגר גרגר, אני נורא נורא, הליטוף, הסטרוקינג, ארבע, אני נורא נורא מעריך, שוב, לא נורא נורא, היום אני יותר מדי קיצוני, אני מעריך.
כן, זה חשוב מה שהבלעת עכשיו. אני רוצה להיות אותנטי, אני רוצה להיות שקוף עם הרגשות שלי, אני לא רוצה להציף את המטופל ברגשות שלי, לא הם הנושא, אני רק רוצה לשקף אותם. לכן לפעמים כן, צריך לדבר במינורי את הרגשות שלי.
תמיד את הנורא נורא.
לא מתוך מקום של היעדר אותנטיות, אלא מתוך הבנה שלא אני הנושא.
בדיוק, בדיוק. עכשיו אני נורא אוהב להיות הנושא. ופה החמאה לו שהוא אמיץ והוא פתוח והוא רוצה, הסטרוקינג מאוד חשוב. ולשאול אותו, לכוון אותו, בוא תספר לי יותר על הרגש הזה, ותמיד לשאוף לספציפיות, כי השיח היעיל הוא שיח ספציפי, הוא לא שיח מציף. ספציפיות היא חלק מאוד מאוד חשוב מהתקשורת היעילה. דבר על אירוע, על משהו ספציפי, ואפשר לדבר על הכל, אבל בטור, לא במקביל. וההסכמה, בסדר, אנחנו לא יודעים להסכים, תסכים אותו, כי באמת קשה לו, הוא באמת מוצף, הוא באמת במצוקה, הוא באמת כועס, ויכול להיות שהוא כועס עליך גם, הוא כועס על העולם, חלק מהמטופלים מצוקה והם כועסים, כי הוא בא לחדר והוא רוצה פתרון מיידי, ושכועסים עליי, אני יגאל, מגיב רע, אני לא אוהב שכועסים, אני ישר מרגיש השם ונהיה אגרסיבי. ולכן השיח בין הכעס לאשמה, לכעס, הוא שיח שבעצם ייצר את החיבור, ייצר את החיבור. עכשיו, אם אני מוסיף לתקשורת העילה עוד רובד, פה הרבה אנשים המטפלים עושים טעות, כי בתוך שיח יעיל אין לחלוטין את אלמנט האשמה. בסדר? כי אשמה או האשמה, אנחנו לומדים להוציא אותה מתוך שיח התקשורת היעיל. כי עצם זה שאני מאשים אותך או מרגיש אשם, זה לא יעיל. והדבר שהוא כן יעיל זה להביע את הכעס. בסדר? הדבר שהוא כן יעיל ללמוד ולהביע את הכעס. בסדר, זה שהמטופל כועס עליי, הוא לא מרוצה מהטיפול, ויש לי רגש, הוא מאשים אותי. בסדר, זה מותר לו, מטופל. אבל אני לא יכול להאשים אותו בזה שעשיתי טיפול טוב והוא טועה. כי פה, שוב, זה קונפליקט. אז אנחנו רוצים להשמה, האשמה, כי זה נוגד לגמרי את עיקרון ההסכמה והפריקה מנשק. בסדר? ולכן בפריקה מנשק והסכמה אין אשמה והאשמה. שוב, מותר לו להאשים אותי, אבל גם אם אני אעבוד איתו אחר כך על הכלים של התקשורת היעילה בשבילו, אז אנחנו נעבוד ונלמד איך אנחנו מצליחים לשדר מסר בלי להאשים.
אני חושב שהשמה זה נושא לפרק אפילו לסדרה של פרקים בפני עצמם. השם לא השם קובע בית משפט. זה לא אפקטיבי במובן הזה שמהרגע שאתה השם או שאני השם גמרנו, כל מה שנשאר זה לגזור את העונש. אם כבר אנחנו צריכים לדבר על משהו שקשור לזה, אז, ולא בהכרח בהקשר של תקשורת אפקטיבית או של אמפתיה, אז יהיה נכון יותר לדבר על אחריות. וכשמדברים על אחריות, אז יהיה נכון יותר להסתכל על עוגת האחריות ולראות איך היא מתפלגת, כי זה לא שחור לבן.
לגמרי.
אבל לקחתי את זה נראה לי לכיוון אחר ממה שאתה התכוונת.
אין לזה, לא, אני חושב שזה כיוונים טובים, אבל בסופו של דבר כמובן שהעיוותי החשיבה שלנו, הציפיות המוטות שלנו, הן קשורות לזה, בסדר, דבר שהרבה יותר קשור לאשמה זה ציפיות מוטות, יש לי מעצמי ומהבן אדם מולי, כי אם הציפייה המוטה שלי שאני מטפל מעולה, תמיד, אין דבר כזה. אם הציפייה המוטה שלו שאני, יש לי איזשהו קסמים, הוקוס פוקוס שנפתור לו את הבעיות שלו, אין דבר, זה הציפייה המוטה של אשתי שאני אשתנה. היא כועסת עליי, אני לא יכול להשתנות בגיל 53, אני גם לא רוצה להשתנות בגיל 53, אבל יש לה ציפייה המוטה שאני אשתנה ואני אהיה קצת שונה, ולכן זה קונפליקט, והיא מאשימה אותי שאני לא מוכן להשתנות.
אבל אם תשתנה, אתה תשתנה באותו כיוון שהשתנית עד עכשיו.
נכון, ואני מאשים אותה חזרה שהיא מאשימה אותי והיא רוצה שאני אשתנה, ואני היא משימה אותי שאני לא מוכן להשתנות, וזה שיח שחוסר הסכמה. בסדר, עכשיו אני מסכים עם אשתי שהיא רוצה שאני אשתנה, כי חלק מההרגלים שלי לא נוחים לה ולא נעימים לה. אשתי לא מסכימה איתי שאני לא רוצה להשתנות. עכשיו, אם היינו עושים תקשורת של פריקה מנשק והסכמה, עכשיו, אם אני, היום שאשתי באה אליי ואומרת לי תשתנה, זה לא אומרת לי יגאל תשתנה, אבל בכל מיני ביקורות והערות, יש את הביקורת הלא בונה הזאת, שבאים ואומרים לך לפעמים, כי מצפים שתשתנה. עכשיו, יש לה ציפייה מוטה ממני. עכשיו, בסופו של דבר, אם אנחנו מצליחים לייצר תקשורת יעילה, אמיתית, השלב המרכזי הבא עוד רובד, חוץ מהלא לתקשר אשמה, זה אסרטיביות. כי בסופו של דבר, אסרטיביות בעולם שלנו, שבוסס על תקשורת תהילה, שאינה מאשימה, היא בעצם מאפשרת לי לייצג את האינטרס שלי. איריס, אני לא רוצה להשתנות. אני גם לא בטוח שאני יכול להשתנות. אבל מצד שלה, לשמוע את האינטרס שלה, כי יכול להיות שחלק מאותם הרגלים שממש פוגעים בה, אני גם רוצה לשמור על האינטרס שלה, אז אסרטיביות זה לשמור על האינטרס שלי, תוך כדי שאני לא פוגע יותר מדי בתוך האינטרס האחר, ופה נוצר מסע ומתן, כי בסופו של דבר הציפייה המוטה שלה אולי שאני אשתנה בהמון דברים.
משהו ממעלות.
אני מוכן להשתנות בזה שסתם אני אקח דוגמה מטופשת, אני לא אוהב דאודורנטים, באמת, כי זה עושה לי גירויים ואני לא חסיד של דאודורנטים. והיא מאוד רגישה לריחות, בסדר? ואני תמיד הייתי, והיא כל פעם מביאה לי כמה דיאודורנטים כאלה יקרים, שהם כן עושים, הם לא עושים, ואני ממש לא, יש לי איזו רגישות שם, ואני ממש לא מסתדר איתם, ולה זה מאוד מפריע, אז פה אני יכול לוותר, בסדר? ואז יש סוג אחד שלהם של דיאודורנטים, ואם היא מזכירה לי כבר, פעם הייתי כועס אליו, אבל למה מיית? היום היא מזכירה לי, אבל אני גם שם, שאני יודע שאני לידה, וזה נורא חשוב לה, אז הנה, זה השתנות קטנה, זה לא השתנות ענקית, זה לא שאני הלכתי, שמתי את הדאודורנטים הכבדים האלה שעושים לי גירוי, זה לא האינטרס שלי, אבל יש לה, אני יכול לדבר קצת, ולכן אנחנו בתוך המסע ומתן, בתוך ההסכמה, הלא מאשימה, ולבדוק מה האינטרס של כל אחד, כן אפשר לוותר, לא שינוי כללי, אבל שינוי קטן, כדי לשמור על האינטרס שלה, כי האינטרס שלה, שזה באמת יש לה רגישות, שוב, אשתי נורא רגישה לרעשים, היא נורא רגישה לריחות, יש לה איזה אובר-סנסיטיביות כזאת. ואני לא, אני גם בן אדם שמדבר בקול, אני בן אדם מוחצן, אתם. ופעם הייתי מאוד מאוד כועס עליה, שהייתה מהירה לי בכלל, למה מי? עכשיו, היום אני יכול לוותר קצת, עכשיו, כן להשתנות בדברים מסוימים, אבל לא שינוי כללי, אני לא הפוך להיות בן אדם מופנם ושקט וישב מתחת למטריה.
כן, פה הכנסת אבל גם את העניין הזה של החלפת המחשבה האוטומטית והאשמה, אני חושב שמה שהדוגמה שנתת מראה לנו עד כמה תקשורת אפקטיבית מתחילה בחמשת העקרונות, אבל היא לא נגמרת שם. כדי שהתקשורת באמת תהיה תקשורת אפקטיבית ולא סתם תקשורת, כמו שקוראים לה בחדר, מתחנפת, אני רוצה להכניס באמת פנימה את האסרטיביות, את המקום הזה של אני חשוב, אתה חשוב, והמשימה שבינינו חשובה. זאת אומרת, אפילו הוויכוח שבינינו מייצג משהו שהוא חשוב, אבל זה לא על חשבון מה שחשוב לי, ולא על חשבון מה שחשוב לך, וזו האמנות. איך אני מצליח לעשות פירוק מנשק והסכמה, ולהביע את הרגשות שלי ולשקף את הרגשות של האחר ולחזור על המילים שמייצגות את המחשבות שלו וגם להיות אסרטיבי בלי להיות תוקפן.
תוקפן, נכון, אסרטיביות. ועכשיו חלק גדול מהאנשים בכלל לא יודעים לזהות את האינטרס שלהם עצמם, כי האינטרס שלהם עצמם הוא מבוסס מציפיות מוטות ומהמון המון סכמות שליליות. ולכן אני חייב, אם אני רוצה לתקשר אסרטיביות בצורה יעילה, להבין באמת מה האינטרס שלי.
כי האינטרס... כן, אבל זה יש טכניקה מעניינת. לעניין הזה של להבין מה באמת חשוב לי. אם יש לי זמן להתעמק בזה רגע, אז אני אשאל את עצמי, מה הדבר שחשוב לי לקבל מתוך הסיפור הזה? מה הדבר שחשוב לי שהאחר לא יקבל, מה שנקרא to spite, וזה החלק שאני אוכל לוותר. ואם האחר יעשה בדיוק את אותו חישור, מה הדבר שחשוב לי לקבל, ומה הדבר שאני לא מוכן שאתה תקבל, כי זה הגננציה שלי, זה הרווח שלי, אם יש בינינו איזשהו ויכוח עכשיו, ואני רוצה משהו, ואני לא מוכן שיהיה לך את המשהו אחר, סתם כי אני לא רוצה, כי אני לא רוצה שתצא מורווח, אם אני אוותר על החלק השני, וסתפק רק בראשון, ואם אתה תעשה את אותו דבר, נגמר בעצם הוויכוח בינינו. זה, סתם אני אגלה לך סוד, אם יש מגשרים מבין המאזינים שלנו, זה בדיוק ההבדל בין גישור לבין פשרה. ובפשרה זה, אף אחד לא מקבל את כל מה שהוא רוצה. ובגישור, שזה הסוד של תקשורת אפקטיבית, שנינו מקבלים את מה שאנחנו באמת באמת רוצים, אבל רק את זה. וכל השאר אנחנו מבטרים.
מצוין. ופה, בסופו של דבר, הטכניקה של אסרטיביות שאנחנו מלמדים ומשתמשים בה, זה באמת לעשות את מפת האינטרסים האמיתית שלי, מה באמת חשוב לי, לעשות בתקשורת יעילה את מפת האינטרסים של הצד השני, ובעצם יש דברים שלא אכפת לי לוותר עליהם, או פחות קשה לוותר עליהם, ויש דברים שאני לא מוכן לוותר עליהם, בסדר? אשתי לא אוהבת שאני שותה בירה, אני מאוד אוהב בירה, והיא יכולה להעיר לי 50 פעם, ואני לא אוותר על זה. אבל אולי אני לא חייב לשתות 5 בירות, אני יכול לשתות 3 בירות.
ולהתחיל רק ב-12 בצהריים.
נתחיל מ-10. אז פה, בסדר, עכשיו לי מאוד חשוב, שאשתי לא תבקר אותי, כי זה מאוד מציק לי, כי אם היא נכנסת לאיזשהו אובססיה בלבקר אותי על נקודות שהן מפריעות לה, וזה נהיה אצלי איזושהי בסיס לתרללת, ואז אני נהיה מאוד אגרסיבי. אז היא יכולה להעיר לי ולבקר לי פחות, או נחליט שהיא מעירה לי, מבקרת לי על דברים שבאמת חשובים לה, ואני יכול באותם הערות וביקורת שבאמת חשובה לה, אם אני מסוגל לשנות בתוך האינטרס שלי, לשנות, כי אז ההערה שלה גם נהיית אפקטיבית, אז במקום שאם העירה לי מלא דברים ואני לא עושה כלום אף פעם, אז אם העירה לי מעט ואני משתנה מעט, אז הנה. ושוב, באמת, חלק מההתנהגויות שלי, ככל שאני מתבגר, באמת מעצבנות, אני משתנה, כאילו יש לי כל מיני הרגלים של סקנים, נוחר וכל מיני דברים כאלה.
כן, רק שתדעו, אני מכיר את תיריס אישית, והיא באמת לא בן אדם קטנוני, היא לא בן אדם שמחפש על מעלה העיר.
זה אדם מדהים, אבל יש דברים שממש מטריפים אותה, שאני עושה ומשנה, כי גם אני משתנה, ופה זוגות, דרך אגב, הרבה זוגות בגילאים שלי מתגרשים, כי זה אישה עוזבת המון פעמים. מגיל 40 עד 50 ומעלה, 80% מיוזמות הגירושים זה נשים. וזה בדיוק על המעגל הזה, שהוא יכול להיות פתיר בקלות, אפשר לעשות טיפול זוגי, אבל אני חושב שלפעמים עקרונות נורא פשוטים, כמו שציינו, שאנחנו מציינים עכשיו בפרק הזה, ותקשורת לא מאשימה, איזה כלי ואסרטיביות, יכולת הקשבה, תקשורת אמפתית, הסכמה, ושוב, והידוד של הרגש והמחשבות, לתקשורת הרגש שלי בצורה יעילה, אותה סטרוקינג שנורא חשוב, בסדר? כי אני מת על אשתי. אני יכול להגיד לה הרבה דברים ממש טובים בתוך הסיטואציה שלנו. אני ממש אוהב אותך. אני יכול להגיד לה, אפילו שהיא ממש פסות, אני אוהב אותך, וזה גם פירוק מנשק דרך אגב. לא, אני כל זה לא, בלה, 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 בלה. עכשיו אני מתמלא ברגע שעבר, היא גם מתמלא ברגע שעבר, וואו, השיח מאיזשהו קונפליקט מטופש של, באמת על שטות, הופך לשיח אחר. וליטוף פיזי עם אשתי, ולכן, התמהיל של 5 עקרונות שאני משתמש בהם כל הזמן בכל יחסים שלי, גם בתוך מקום העבודה שלי. אני חושב שחלק גדול מההצלחה של הקמה של מודיפיי, הסטארט-אפ שהקמתי, שחלק די נכבד מהתקשורת ממודיפיי, שלפחות שלי ומול העובדים, והיו שם סביב דבר קרוב ל-30 עובדים, אתה מוסס את האמפתיה, לא על קונפליקט. שלפעמים לעובדים זה קשה שאתה פתאום מסכים איתם, כי הם מחפשים את הפייט עם הבוס, אבל עדיין הייתי אומר, שוב, זה לא שהייתי בוס חלש או שהם תופסים עליי, מה פתאום? הייתי יודע בצורה מאוד ברורה, אבל התקשורת העילה, עכשיו, שוב, התקשורת אסרטיבית יותר עילה מהתקשורת האגרסיבית. כל פעם בחיים שלי שהתפרקתי על עובד או צרחתי עליו, ונהייתי אגרסיב, שילמתי מחיר מאוד גדול מול האיש ומול עצמי. כל פעם שהצלחתי לצאת תקשורת אסרטיבית עם עובד, הרווחתי. כי בסופו של דבר נוצר מה שרציתי, אולי לא 100% מה שרציתי, אבל, ולא, הוא לא קיבל 100% מה שהוא רוצה, אבל זה בדיוק הלב של המסע ומתן עכשיו.
זה בדיוק 100% של מה שהיה באמת חשוב לך.
עכשיו, הרגש הוא המכוון הכי טוב במסע ומתן. כי הרגש...
אגב, וכשהוא עובד ככה הוא מדבק.
נכון, נכון.
כשאתה אומר לאשתך באותנטיות שאתה אוהב אותה, בתוך ויכוח.
נכון.
בתוך ויכוח זה מדבק.
נכון, נכון.
אתה אומר שאתה, כשאתה אומר שאתה כועס עליה, גם זה מדבק.
נכון, נכון. עכשיו, אם אני אומר שאני קצת כועס עליה, כרגע, כי... ואני אומר, אבל אם... בסופו של דבר, מבחינתי היא מדהימה, ואני אוהב אותה, כי היא גם עושה מיליון דברים טובים בשבילי. אז אופס, יש תקשורת, וזה נכון, זה לא חנפן, כי אם את עושה מיליון דברים, ואם אין תשעה מקסימה אשתי, כמו שאתה גיל אומר. אבל לפעמים היא נורא נורא מכיסה אותי, עכשיו בתוך הקו, זה בלה בלה בלה, אין את, אבל אם אני עוצר רגע, אני מחפש את הליטוף הנכון, וגם את הרגש, שיש לי את הרגש שעבר, כל הזמן, בגלל זה גם הכעס הגדול, אתה יודע, את אוהבים כועסים, אוהבים שונא. מי הכי מכיס אותנו, אנשים שאנחנו הכי אוהבים? מי שלא אכפת לי ממנו לא יכול להכיס אותי.
קשה מאוד לאדם שאני אדיש אליו לגרום לי לכעוס.
והכעס הוא המורה נבוכים של להבין, הוא המורה הנבוכים של האסרטיביות, בסדר? כי הכעס מסרטט לי את גבול האינטרס שלי תמיד. בסופו של דבר, אם אני מבין מה הכעס מנסה להגיד לי, הכעס יצור שפוגעים לי באינטרס, תמיד. עכשיו, הוא יצוץ אולי באנרגיות גדולות, כי יהיו מחשבות חמומות שילבו אותו. אבל אם נתבוננו רגע, אין אדם בעולם שכועס סתם. אלא אם באמת יש לו הפרעת כעס אורגנית, אבל אני לא מכיר כזה. יש אנשים שהם יותר חמומי מוח, ויש אנשים שהם יותר בשליטה. לא בכך אלה שהם יותר בשליטה כועסים פחות, הם אולי לוקחים את זה יותר פנימה. ולכן כעס הוא רגש הכי חשוב, באסרטיביות וביצירת יחסים בין אישים. הוא רגש נפלא כעס, הוא לא הרגש הכי מדהים שיש. אבל צריך לא... עכשיו, מה קורה?
אז זה כמו שאמרת עכשיו. אני מלמד גם את הסטודנטים, כשאני מדבר על רגשות, אני חושב שזה עלה אפילו פה בפרקים קודמים, אני אומר שאין דבר כזה רגש טוב, רגש רע, כל הרגשות הן פשוט רגשות, למעט אחד, הכעס, הוא היחידי שהוא רגש חד משמעי טוב. לא כשהוא מופנה פנימה, בסדר? כי הוא מורה נבוכים, כמו שאתה אומר, הוא התמרור שלי. יש משהו שלא טיפלתי בו.
פגעו לי באינטרס. עכשיו, אם אני מתפוצץ על מישהו, אני כועס עליו מאוד. גם פגעתי לו באינטרס, כי השפלתי אותו, העלבתי אותו, פגעתי. חלק מהאינטרס שלי זה שיכבדו אותי. שידברו אליי בצורה מנומסת ומכובדת. אם אני מתפרץ על מישהו, את החתיכת הזבל הכי גדול בעולם, מעוף לי מהעיניים. אתה יודע, זה לא תקשורת יעילה, אבל אני יכול לקחת אותו כעס, כי בן אדם הזה מאוד מכעיס אותי, וחתך אותי בכביש, עשה לי מעשה ישראלי מגעיל. אני יכול להגיד לו, בן אלף, תאמן ותמות ותתנגש בעץ, בסדר? ואני יכול לקחת את הכעס לכיוון אחר, בסדר? אפשר גם, עכשיו אני לא רוצה להיות מחנך של מישהו בכביש.
לא, רק תעשה פירוק מנשק רגע, לפני שאתה מבטא את הכעס.
פירוק נשק גם מול עצמי וגם מולו, אז גם הוא רתחת אותי, העובדה כן, הוא כועס, אז תסכים אותו שהוא כועס, תסכים אותו שהוא כרגע מבחינתו חתכת אותו, וכרגע משהו פגעת לו באינטרס מבחינתו מאוד, בגלל זה הוא כועס, יכול להיות שהוא לא בסדר, עכשיו שוב, הציפיות המוטות שלנו, מעצמנו ומכולם, שכולם יהיו בסדר תמיד, אנשים עושים טעויות דרך כלל, יש וידאו קרקל, אבל התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלו בבוקר, אנשים עושים מלא טעויות, תשמעו כאן אמנו, תבינו שאנחנו בעיקר טועים, כי אנחנו לא מקבלים החלטות לסמך מידע מלא, אבל זה בסדר לטעות, והכעס יוזר לנו, הרגש עוזר לנו לכוון את זה, בסדר, עכשיו אני בורח מהרגש, מתעלם מהרגש, לא טוב.
כן, אז יגאל, בהמון אמפתיה, אני רוצה להגיד לך, אנחנו עושים היום פרק שהוא טיפה קצר, כי אנחנו צריכים לצאת לחגוג, תהיו אמפתיים, תתקשרו את האינטרס שלכם בצורה אסרטיבית, אבל לא תוקפנית, תקשיבו לפרקים הקודמים שלנו שעוסקים בהרחבה באמפתיה, יש כמה כאלה כי חילקנו את ה... את השיח על פי העקרונות השונים, ובעזרת בעזרת השם, בלי נדר, ניפגש בשני הבא, אפילו אם זה יוצא בשלישי לפעמים.
בלי נדר. בלי נדר. ואנחנו מתנצלים שלא הקלטנו, פשוט היה רצף שגיל היה חולה, ותודה לי שהחלמת גיל, הייתה חולה עם איזשהו, לא דברים חמורים, אבל דברים משביטים. ואני הייתי בחול, ואני גם מתאושש מאיזשהו משהו שאני עברתי, אז, אבל הזקנים הם בסופו של דבר יחזרו לעבוד, נכון גיל?
זקנים ומשתפרים עם נפילות פה ושם, אבל הנפילות מגדירות אותנו, לא את המגדירות את ההתגברות שלנו, נותנות לנו הזדמנות לטפס חזרה, לא מגדירות אותנו.
ואם יבוא לך, אפשר להמשיך לדבר על זה, יש פה עוד חומרים לכמה פרקים סביב
חד משמעית, גם אפשר לדבר על הכעס ועל האסרטיביות, ותכתבו לנו על מה הייתם רוצים שנרחיב. משבוע לשבוע אני רואה בסטטיסטיקות שנתוני הקשבה עולים, מה שעושה לנו הרבה יותר כיף ומוטיבציה לקום בבוקר ולהקליט, אבל תכתבו לנו, שתפו אותנו.
תגיד במילים עכשיו גם את האימייל שלך.
האימייל שלי זה בשמחה, זה gil.sason.il, ססון כותבים עם דאבל אס באמצע, strudel@gmail.com.
אז יש gil.sason.il, strudel@gmail.com.
באמת.
יופי, אז צריך לבוא לנו. ונשמח מאוד מאוד מאוד, ומי שמכיר את המיילים שלי או את הטלפונים שלי שכבר עברתי בעבר או את הטלפון של גיל, אתם מוזמנים גם לפנות אליהם. רוצים לשמוע אתכם ולשתף אתכם בתכנים. יאללה חברים, תודה רבה רבה.
תודה, להתראות, להתראות יגאל. חג שמח, חג 50 שמח. ביי ביי.